רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
כאן נקודת השוויון 365, תוכנית שעוסקת מדי שבוע בקידום שוויון, שוויון מגדרי, שוויון מגזרי, ומעלה מודעות ליצירת שינוי. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין ומגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין ולצפות בתוכנית שלנו דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול, שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. והיום נמצא איתנו אורי בנקי.
שלום.
אורי, שלום.
אורי.
אורי?
אורי, כל אורי, הזמן אורי,
יופי.
מהם שנולדתי.
אז למה אתה לא מתקן אותי?
עכשיו אני מתקן, עד עכשיו לא טעית, אז לא תיקנתי.
דווקא אמרתי את השם שלך גם קודם.
לא שמעתי.
אורי, כן. הוא אבא של שירה בנקי, ילדה בת 16 שנרצחה כשליוותה חברים במצעד הגאווה ב-2015, על ידי חרדי קיצוני, ישי שליסל, שרק השתחרר מהכל אחרי שניסה לרצוח במצעד הגאווה קודם. אורי ואשתו מיקה הקימו את עמותת דרך שירה בנקי, שפועלת לקידום המתינות והסבלנות בחברה הישראלית. אז ממש תודה אורי שאתה איתנו היום.
תודה לכם שהזמנתם אותי.
אז בוא תספר לנו קצת. מה?
קרוב למיקרופון.
שוקי, אל תשגע אותי. אז תספר לנו קצת, תספר לנו על שירה בכמה מילים.
אני אתחיל דווקא מלתקן אותך. את שירה אמנם רצח בן אדם ש...
ותתקן אותי אם אני טועה.
כן, לא, לבוש כמו חרדי.
אה, הוא לא היה חרדי.
יכול להיות שהוא היה חרדי, יכול להיות שלא. אבל אנחנו מקפידים מהיום הראשון לא לזהות את הציבור החרדי. לא לזהות את הציבור החרדי עם הרוצח כולו. הציבור החרדי לא מזוהה עם הרוצח. זה נכון שהרוצח צמח בתוך בחברה החרדית. הוא לא חלק, הוא לא מייצג את החברה החרדית, כמו שלא כל מחבל מייצג את החברה הערבית, וכמו שלא כל רוצח חילוני מייצג את החברה החילונית, ולא כל עבריין עם צבע אור כזה או אחר מייצג את הסביבה שימנה הוא בא. וזה חשוב לומר את זה גם בהקשר של שירה. הוא היה לבוש כחרדי, והוא כנראה חלק מהעולם החרדי, אבל... בטח לא מייצג את החברים והמכרים החרדים שלי שהם זוזעים מהרצח כמוני בדיוק, וגם אנשים חרדים אחרים שאני לא מכיר, שלהם ולרוצח אין שום דבר משותף, חוץ מזה שאולי מתלבשים אותו דבר.
מקובל, הגיוני.
בסדר.
גם לא ניסיתי להכליל את כל החרדים באותה, אבל זה הערה חכמה וחשובה. אז אתה רוצה קצת לספר לנו על שירה?
אני מוכן לשתף פעולה ולספר קצת על שיר, אבל חשוב לומר, ואני אומר את זה גם בשיחות הרבות מאוד שאני עושה, סדר גודל שאחת לשבוע עם חיילים וסטודנטים ומכיניסטים ואנשים צעירים בכלל, שיר הזה לא הסיפור. אני יכול לדבר על שיר עד מחר בבוקר. מהר מאוד זה ישעמם גם אותך וגם את המאזינים.
אני ביקשתי.
כן.
רק קצת.
ממה לרוב הדברים שאני אגיד הם סתם הטעיות של אבא שאוהב את הבת שלו.
ומה רע בזה?
לא רע בזה, אבל זה לא מעניין. שיר את הידה מקסימה, כמעט בת 16. תמידה מצטיינת, נטיות מוזיקליות, נגנה על פסנתר, שרה, גם בפני קהל וגם בהרכב, ידיים עם חברים, עם הצלחות בלימודים, ידה סקרנית, אוהבת ספר, ידה יפה לפחות לפי דעתי שלי, הבלתי משוחדת.
בהחלט ילדה יפה.
ידה טובה ירושלים, ידה טובה ירושלים, עם ציונים טובים, ילדה טובה להורים שלה, נכדה טובה לסבא וסבתא, אחות מדהימה לאחים שלה. זהו, באמת, אמרתי, שירה היא שלנו, ואפשר לדבר עליה עד מחר. הסיפור הוא לא שירה, הסיפור הוא הרצח של שירה.
ואז קורה המקרה.
סליחה?
ואז קורה המקרה, ומשאיר משפחה שבורה.
כן.
איך מתמודדים עם דבר כזה?
נאחזים במה שיש. זו הדרך שבה בחרנו. יש לנו הרבה מאוד, יש לנו ילדים ויש לנו חברים ויש לנו משפחה ויש לנו שתי קריירות צבירות בהחלט, ומכרים ואנשים שאנחנו אוהבים ושמקווה שאוהבים אותנו. יש לנו הרבה מאוד ואין את שירה. עכשיו אפשר להתעסק עם האין כל היום וכל הלילה וכל הזמן ולהישאב לתוך חור שחור שאי אפשר לצאת ממנו,
ויש הרבה אנשים שככה נוהגים.
רחוק מלשפוט אותם.
לא, זה לא עניין של שיפוט.
מבין אותם, ויכול להיות מאוד שבנסיבות אחרות, עם ילדים בגילאים אחרים, עם מצב משפחתי או חברתי אחר, היינו נופלים, לא נופלים, היינו בוחרים רק הם בדרך הזאת. דרך לגיטימית.
אבל אמרת בחירה, זה באמת בחירה.
נכון.
בחירה לאיזה כיוון, לאיזה כיוון ללכת.
זה בחירה. כשיש לך אפשרות בחירה, לא לכולם יש אפשרות בחירה. לנו הייתה אפשרות בחירה, גם בגלל כל האש הגדול שיש לנו. כשמישהו מאבד בן יחיד, אז אין לו. אז אני בטח לא יכול להגיד לו איך לא בחרת בבחירה. לא תמיד יש בחירה. לנו הייתה בחירה, בחרנו לצד האבל הנורא על שירה, שבאמת אפשר, גם בו אפשר לדבר עד מחר, וגם זה מהר מאוד ישעמם וידכה. זה לא פצע שמתרפא. היד לא צומחת מחדש, והילד לא חוזר הביתה, וזהו. אין זהו, זה נורא והיום. אבל אפשר לבחור כל הזמן להתעסק בזה שאין לך יד, או בזה שאין לך רגל, או בזה שאין לך ילדה. אפשר.
זה בכלל עניין של גישה, זה בחיים, זה לא רק במקום של אבל, זה...
נכון. אפשר לשים פרוטזה וללכת.
נכון, וזה... לכל בן אדם קורה משהו. הוא יכול לבחור... ללכת עם האובדן ולהיות עם החוויה הזאת והגישה הזאת כל הזמן, והוא יכול לראות איפה אני נמצא, מה אני יכול לעשות עם זה, ואיך אני יכול להתקדם. זה עניין של בחירה, ואנחנו בוחרים כל הזמן.
נכון. עניין של בחירה, ואנחנו בחרנו עוד פעם, לצד האבל הנורא על שירה, גם להמשיך לחיות, גם בשביל עצמנו, גם בשביל הילדים שלנו.
אז איך, מתוך המקום הזה, צץ הרעיון של דרך שירה בנקי?
יצאנו מבית החולים ביום ראשון, שירה נתקרה ביום חמישי, ונפטרה באופן פורמלי ביום ראשון בצהריים, למרות שאנחנו יודעים היום בדיעבד שהיא הגיעה לבית החולים במצב של מוות מוחי. שירה הוכרזה, הכריזו הרופאים על הפטירה שלה ביום ראשון בצהריים, חזרנו הביתה להגיד לאחים שלה ששירה לא חוזרת הביתה. יש לנו חבר שעוסק למחייתו בייעוץ תקשורתי, והוא שאל אותנו בדרך אם אנחנו רוצים שהוא יתווך לנו את התקשורת. הסתכלנו עליו מבט של באימא שלך.
מה זה אומר?
באימא שלך, מה אתה רוצה מאיתנו? מה לנו בתקשורת? מה אנחנו מבינים? כאילו, מה הקשר בך? אנחנו בבית החולים שלושה ימים, אין עסוקים בשירה, אין עסוקים בעצמנו, לא הבנו שהרצח של שירה הוא אירוע ציבורי. ולמחרת בלוויה הבנו את זה. הלוואה ששירה הייתה אירוע בקנה מידה שלא פרופורציונלי בכלל למשפחה שלנו. אלפי אנשים, הכוונה של המשטרה, שום קשר לגודל של המשפחה ושל המכרים והחברים שלנו. ואם לא הבנו את זה בלוויה, הבנו את זה בשבעה. את הבית ואת החצר של הבית פקטו במשך השבעה אלפי אנשים. אני אומר אלפי לא על דרך ההגזמה, אלפי על דרך העובדה שהחצר הייתה מלאה מבוקר הדרך, והחצר די גדולה. בית היה מלא אנשים, חלקם אנחנו מכירים, חלקם אנחנו מכירים היכרות מאוד מאוד מורפלת, וחלקם אנחנו לא מכירים בכלל. עמך ישראל, חילונים ודתיים וחרדים, ופוליטיקאים מכל מיני קצוות של המפה הפוליטית, ושגרירים של מדינות זרות, הקונסול האמריקאי בירושלים, השגריר האמריקאי, הקונסול הגרמני נדמה לי היה, אנשי ציבור. בקיצורו של דבר, אירוע שהוא לא פרופורציונלי בכלל למשפחה קטנה בירושלים שאיבדה את הבת שלה. והשבעה נגמרה וכולם הלכו, כמו שהם צריכים לעשות, ונשארנו לא לבד, אבל נשארנו בטח בלי כל המאומה הזאת. והיו שתי אפשרויות, אפשרות אחת מאוד מפתה, זה להגיד תודה רבה לכל המנחמים, תודה רבה אמיתית, לא בציניות. אני חושב שיהיה מנהג יפה יותר ביהדות מאשר מנהג השבעה. אנחנו באמת לא יודע איך אפשר לעבור כזה אירוע בלי שאתה מוקף כל הזמן בכאלה מעגלי תמיכה עצומים, רחבים ומקיפים. ולהגיד תודה רבה לכל המנחמים, ולחזור חזרה לחיים שלנו. אנחנו לא אנשי ציבור, אין לנו השכלה בתחום החינוך, אין לנו ידע בפעילות ציבורית, אין לנו ניסיון בפעילות ציבורית, וגם, צריך לומר, לא היה לנו שום דחף כזה. לא אישי ולא לא לפני הרצח, ולמה האמת גם לא היום. מאוד מרוצים בתוך ארבע קירות ביתנו. ואפשרות השנייה הייתה לעשות משהו בכל זאת. והתלבטנו, כי התחושה הייתה שהכמות אנרגיה הציבורית שהופנתה אלינו ולרצח ששירה היא כל כך גדולה, שלדחות אותה בלי לעשות שום דבר זה קצת סוג של כפיות טובה או חוסר אחריות. והתחלנו להתלבט, והתחלנו בשנה הראשונה אחרי הרצח ששירה, התייעצנו עם אנשים ופגשנו אנשים טובים שעושים דברים מדהימים בחברה הישראלית. פגשנו את רונה רמון זיכרונה לברכה ודיברנו איתה על האבל הנוראי שלה ועל מה שהיא עשתה איתו. ובמקביל התחילו להגיע אלינו כל מיני פניות מכל מיני ארגונים, כל מיני יוזמות שרצו להנציח את שירה בכל מיני פעילויות חינוכיות. פנו אלינו מהפועל קטמון ירושלים כדי לקרוא לשמה של קבוצת הנערות לשמה של שירה. פנו אלינו מהתזמורת הסימפונית רשות השידור ירושלים כדי לכתוב יצירה לזכרה. פנו אלינו מההיברו יונין קולג' לפרויקט לשתף פעולה בפרויקט שאנחנו משתפים איתם פעולה עד היום שנקרא חדר מורים זאת ירושלים. התחילו להגיע פניות מבתי ספר ומכינות בעיקר כדי שנבוא לדבר עם החניכים ולספר את הסיפור ומה אנחנו חושבים שיש ללמוד ממנו. גם במגזר הדתי וגם במגזר הלא חרדי, יש לומר, במגזר הדתי לאומי וגם במגזר החילוני. וביום השנה הראשון לרצח השקנו דרך שירה בנקי. הבנו שאנחנו לא רוצים ולא יכולים להותיר את כל האנרגיה הזאת על הרצפה. יש לנו איזשהו החיים זרקו לנו חבילה לפתח הדלת ואנחנו יכולים להתעלם ממנה, ובחרנו לא להתעלם ממנה ולעשות משהו לטובת המקום הזה שאנחנו גרים בו ואוהבים אותו, יש לומר, ורוצים שהוא יהיה טוב יותר בשבילנו, בשביל הילדים שלנו, בשביל הילדים של כולם. וקמנו דרך שירה בנקי. דרך שירה בנקי היא עמותה שנועדה לקדם מתינות וסובלנות במגזר הציבורי, במרחב הציבורי במדינת ישראל. אנחנו עושים את זה לאורם של שני מגדל הורים. אחד, הוא מאוד ברור למי שעוסק בחינוך. חינוך, וכולם עוסקים בחינוך. כל הורה עוסק בחינוך, וכל אח גדול עוסק בחינוך, וכל מדריך בתנועה עוסק בחינוך, וכל מפקד בצבא עוסק בחינוך. אני מקווה לפחות שכל האנשים האלה מבינים שהם עוסקים בחינוך.
לא תמיד.
לא תמיד, נכון, אבל צריך להזכיר, לפעמים צריך להזכיר להם. לפעמים צריך להזכיר למדריך בתנועה שהוא מחנך, לפעמים צריך להזכיר למפקד בצבא שהוא מחנך, ולאח הגדול שהוא מחנך. צריך להזכיר להם את זה.
הצבא בכלל זה, אחרי מערכת החינוך, זה הגוף המחנך השני הגדול בישראל.
נכון. וצריך להזכיר לכל מפקד בצבא שהוא מחנך, צריך לעשות את זה, ואני חושב שחלק גדול מהם דרך אגב יודעים את זה. אנשים צעירים שיודעים את זה טוב מאוד. בכל אופן, כל מי שעוסק בחינוך יודע שחינוך לא עושים בבת אחת, ולא עושים אותו במתי קסם, ועושים אותו בסבלנות ובהתמדה ולאורך זמן, ולפעמים גם נכשלים. ואין איזה קסם חינוכי שבו נשים פה שלט גדול מעל הדלת, או פתק בכיתה.
אין הוקוס פוקוס.
ממש לא. לא תגיע אפייה מבקת קסמים ותפזר עלינו מבקת חינוך וסובלנות, זה לא יקרה.
זה עניין של דורות.
נכון. חינוך אז עושים בסבלנות, ואנחנו בדרך שרבן כי אנחנו מבינים את זה, והפעילויות שלנו והתוכניות שלנו, אנחנו משתדלים ופועלים לכך שהם יהיו מעמיקות, ולא תוכניות של סיסמאות, ולא תוכניות של בוא ניפגש לשלושת רבעי שעה ונגיד שעשינו איזשהו מפגש, ובוא נגיד שעשינו משהו. אנחנו משתדלים לייצר דברים שהם יותר עמוקים מזה.
אז לפני שאנחנו נדבר קצת על התוכניות של דרך שירה בנקי, אני רוצה שנקשיב לשיר שאתה בחרת.
קדימה. Okay?
שיר לשירה.
קדימה.
נסיקו.
דברי עכשיו ילדה, אני שומעת כל העולם מקשיב למלמולך. דברי מלאך שלי, אני יודעת שלא תמיד הקשיבו לקולך. דברו שפתיים יחפות, דברו עיניים חבקי דובים גדולים מתוך שנתך. Oh,
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת
אורית בן דור ישן טוב. אוקיי, יצאתם לתחום החינוך, החלטתם לקחת את העמותה להתחיל להריץ פרויקטים לשנות את החברה בישראל. לא תספר לי מה בעצם אתם עושים.
אז אני אשלים את מה שאמרתי קודם, לפני השיר, שיש לנו גם עיקרון שני. עיקרון השני הוא לא לדבר עם עצמנו. מה זה לא לדבר עם עצמנו? לא לדבר עם עצמנו, זה לא לנהל שיח פנימי, מי שבטוח שמצד הגאווה בירושלים...
לא לשכנע את המשוכנעים.
כן, הוא הדבר הכי חשוב בעולם, הוא דבר חשוב בעיניי. אני תמכתי מצד הגאווה בירושלים, לפני הרצח של שירה. אני תומך בו היום, אני לוקח בו חלק היום. מספר פעמים גם נסעתי דברים על הבמה בסוף המצעד. אני מכיר אבל בעובדה שיש אנשים שחושבים אחרת, והדעה שלהם היא לגיטימית. זה לא לגיטימי לבוא ולרצוח את הבת שלי שמשתתפת במצעד גאווה, או להטיף לרצח, או לתמוך ברוצח, כמו שהרבה מאוד אנשים עשו. אבל לגיטימי לבוא ולהפגין למשל נגד קיומו של מצעד גאווה בכלל, או מצעד גאווה בירושלים, אפשר לטעון טענות סדורות, לומר שמיניות היא לא עניין לדון בו בפרהסיה. אפשר לבוא ולומר שמצעד גאווה עליי כן, אבל לא בירושלים. ושוב, למען הסר כל ספק, זאת לא הדעה שלי. אני חושב שמצעד הגאווה בכלל ובירושלים בפרט חשוב, נחוץ, ואני לוקח בו חלק. אבל אם אני אנהל את השיח שלי על סובלנות עם עצמי, אז אני תמיד יצא משוכנע ואני אסכים. אני תמיד מסכים עם הדעות של עצמי. אז אחד הקורות הבסיסיים של הפעילות שלנו הוא לא לנסות לדבר עם עצמנו. ואנחנו גם חושבים, שוב, אפשר כמובן לחלוק עלינו, ודעתנו, כמו שאמרתי, לא מקצועית, אנחנו משפטנים, אנחנו לא עוסקים בחינוך ולא בחקר חברה ולא במדינה. אבל אני לא חושב שהבעיה היא בין הקהילה הלהט"בית לקהילה החרדית בירושלים. אם זו הייתה הבעיה של החברה הישראלית, אז בסדר. היינו מתמודדים איתה. כן, אינם מתמודדים איתה. הבעיה היא הרבה יותר מקיפה. אני שואל, בשיחות שאני אמרתי לכם קודם שאני עושה עם אנשים צעירים מדי שבוע, באמת אני מגיע למוצא שיותר מפעם בשבוע של שיחה, אז עשיתי בשבע שנים כאלה.
הרבה שיחות.
הרבה מאוד שיחות. פגשתי הרבה יותר מאלפי אנשים צעירים, וכבר 4.5 שנים פחות או יותר אני עושה מחקר לא אקדמי ולא רציני, ואני שואל את הקהל שיושב מולי, תגידו לי בהצבעה, למי מכם יש 4 סבים וסבתות שנולדו בארץ? עכשיו, אלה אנשים בגיל ממוצע של 18, 19, 20, לפעמים גם יותר צעירים. לעולם אני לא עובר את 10%, הרבה פעמים אנחנו על 0% מהנוכחים, ממוצע 5% מרימים את היד. אז לפני שאמרנו בחברה הישראלית, דתיים וחילוניים וחרדלים וגודל הכיפה ולהטאבים וימין ושמאל וערבים ודרוזים וצ'רקסים, כל מה שמרכיב את הפסיפס הישראלי הזה, ההבדלים התרבותיים פה הם עצומים. המשמעות של סבים וסבתות מכל העולם היא משמעות תרבותית, היא משמעות של איך אנחנו אוכלים, מה אנחנו אוהבים לאכול, מה אנחנו אוהבים לשתות, איך אנחנו חוגגים את החגים שמצד אחד עוד משותפים ומצד שני בכל זאת חוגגים אותם בדרך שונה, באמת מאיפה שסבא וסבתא באו. ובחברה כל כך מגוונת אי אפשר להפוך כל אי הסכמה למסע של שנאה והסתה. ושוב, זה בסדר גמור שלא מסכימים. אני חושב את מה שאני חושב על מצעד הגאווה בירושלים, אנחנו פה, אז אני מדבר עליו, כי אנחנו מכוח זה התחלנו את הפעילות, אבל אני יכול לחשוב את מה שאני חושב על חיסונים, ועל בנט, ועל ביבי, ועל שטחים, ועל שלום, ועל הביקור של ביידן, ועל הסכמי אברהם, ועל השסע הדתי במדינת ישראל, ועל ההשפעה החרדית על המרחב הציבורי. יש לי דעה, דרך אגב, בכל אחד מהנושאים האלה. שלפי דעתי היא גם דעה נכונה וטובה, ושוב אני...
לכולם יש דעות על כל אחד מהנושאים האלה.
נכון, עכשיו הדעות האלה מן הסתם, הן לא תמיד אותן דעות. ואני מספיק צנוע בשביל להגיד שאני חושב שיכול להיות שאני טועה. זאת אומרת, יכול להיות שהדעות שלי הן לא נכונות. וגם יש דברים שבכלל אין בהם נכון ולא נכון. השאלה אם לשמור שבת או לא לשמור שבת במרחב הציבורי במדינת ישראל היא לא שאלה של נכון ולא נכון.
מתאים לי או לא מתאים לי.
היא שאלה של סולם ערכים, היא שאלה של חשוב לך מה אתה רוצה שיהיה פה וכן הלאה. אנחנו יודעים שהשאיפה שמחר המרחב הציבורי כולו ייראה כמוני היא לא שאיפה ריאלית. סליחה?
סלחתי.
כן. אף אחד לא הולך להיעלם מפה. לא החרדים, וגם לא אני, ולא
הגילה להטאבית. בכלל, בני אדם, לא יודעת אם מישהו יודע, אבל בני אדם שונים, לכל אחד יש טביעת אצבע אחרת, מחשבות אחרות, רצונות אחרים.
ובדעת ישראל השוני הזה הוא גדול. אני חושב שאם הייתי שואל את השאלה...
גדול במיוחד.
14 וסבתות סתם ביפן, או בגרמניה, אז אני מניח שברוב המקומות התוצאה הייתה הפוכה. 90% היו, כן. יכול להיות שבעיר מיוחדת מו ניו יורק, שהיא עיר הגירה, או ונקובר בקנדה, פעם מישהו אמר לי, התוצאה הייתה שונה, אבל כמדינה, אני לא חושב שיש לזה אח ורע בעולם כולו. אז השוני פה הוא מאוד גדול מצד אחד. והשוני הזה מתדלק סנאות, וסנאות זה אחלה חומר. שנאה זה יופי של חומר, ובדרך שיר הבא, כי אנחנו מנסים להילחם בשנאה.
אני לא חושבת שהשוני מתדלק שנאה, אני חושבת ש...
הוא בסיס טוב לתדלוק שנאה.
הוא בסיס לתדלוק שנאה, אבל אני לא חושבת שהוא עצמו מתדלק את השנאה. אני חושבת שבאופן בסיסי כל בן אדם מעדיף את האנשים שדומים לו.
נכון, ואנחנו הרבה פעמים מגדירים את הזהות שלנו על זה שאנחנו מבטלים זהויות אחרות. שונאים ומבטלים זהויות אחרות. הרבה יותר קשה להגדיר לעצמי מה זה ישראלי יהודי חילוני, בשביל להגיד אני שונא חרדים. הנה, סידרתי לעצמי זהות.
אני לא חושב שפעם זה היה שונא, פעם זה אולי היה זלזול בחרדים, או זלזול במישהו אחר שהוא לא כמוני.
בסדר, אתה יכול להגיד זלזול.
אבל השנאה, אני חושבת שזה משהו חדש פה.
אתה יכול להגיד זלזול והתנסות, בסדר. אז תחליפי זלזול והתנסות בשנאה, זה לא הרבה יותר טוב.
לא, זה לא הרבה יותר טוב.
זה לא הרבה יותר טוב.
אבל זה יותר טוב.
זה יותר.
כי זה לא מוביל לקיצוניות של רצח או של אלימות.
עכשיו, אנחנו נוטים תמיד להאשים את ה... לא נוטים, אנחנו בצדק מאשימים את התקשורת והמדיה החברתית שמתדלקים את ההבדלים ואת השנאה. אנחנו נובחים על העץ הלא נכון. לתקשורת יש מודל עסקי. המודל עסקי הוא קשור לרייטינג, רייטינג קשור להקצנה. אפשר לנבוח על העץ הזה עד מחר, הוא לא הולך להשתנות. השאלה איך מתמודדים עם זה, איך אנחנו מייצרים כוחות נגדיים לכוחות הללו, איך אנחנו מייצרים כוחות שמתנגדים לשנאה ולהסתה ולגזענות. אנחנו מנסים לעשות את זה על ידי שורה של פרויקטים שאנחנו עושים. אנחנו דרך אגב גם לא לבד, אני יודע שיש במרחב הציבורי הישראלי עוד עמותות שעושות דברים כאלה, וזה בסדר גמור, אנחנו לא מתחרים אף אחד.
כמה שיותר.
כן, נדמה לי שהיתרון הגדול שלנו הרצח ישיר הוא מפתח באמת להגיע לציבורים מאוד מגוונים. דוגמה מצוינת זה פרויקט שיש לנו שהוא משותף לדרך שיר הבנקי, למרכז להנצחת מורשת רבין ולמרכז להנצחת מורשת גוש קטיף. אני חושב שברגע שאני אומר שמרכז גוש קטיף ומרכז רבין משתפים פעולה אחד עם השני ואיתנו כבר 6 שנים, כבר אמרתי משהו.
כן.
שיתוף פעולה זה לא שיתוף פעולה בלוגוים, זה שיתוף פעולה אינטימי של הדרכות משותפות לתלמידים שנפגשים עם מדריכים, תלמידים חילוניים ודתיים שנפגשים להדרכות משותפות שמדריך מרכז רבין ומדריך מרכז גוש קטיף. זה לא אירוע קל ערך. והתלמידים האלה שמגיעים לצורך הדיון, למשל, לביקור ראשון למרכז קטיף במסגרת התוכנית שלנו, שנקראת ניהול מחלוקת בחברה הישראלית, אף אחד לא מנסה לשכנע אותם שאסור היה לסגת מרצועת עזה, או שזה טוב לסגת משם, או שזה היה פשע נורא. הם מגיעים מהבית, תלמידים בני 16-17 עם דעות, עם אג'נדה, וזה בסדר גמור שיש להם דעה בעניין הזה. ויש להם דעות בכלל על, על, על המרחב הציבורי הישראלי, הם באים מבתים דתיים או חילוניים, וזה בסדר גמור. והמטרה שלנו במפגשים האלה היא לשכנע אותם שבצד השני נמצא ציבור אחר, שהוא חושב אחרת ממך. הוא לא פרימיטיבי, והוא לא אידיוט, והוא לא שיקור, והוא לא בוגד. והוא לא מסוכן, והוא לא חסר אחריות, הוא פשוט חושב אחרת ממך. ועד שנדע מי צודק בכל השאלות הגדולות האלה של החברה הישראלית, כמו למשל, האם צריך לסגת, היה צריך לסגת מרצועת עזה, או איך צריך לטפל בסכסוך הישראלי-פלסטיני, או איך צריך לראות מרחב ציבורי במדינת ישראל ביום שבת, עד שנדע את התשובות לכל השאלות החשובות הללו, ננסה או לרצוח אחד את השני, ולהקים פה, או לבסס חברה שהיא סובלנית שמאפשרת, גם לזה וגם לזה.
שיחה ומריבה, אבל לא רצח.
בדיוק. זו תוכנית אחת שאנחנו עושים. יש לנו עוד תוכניות, תוכניות למורים ותוכניות לתלמידי יסודי, ותוכניות שמזמינות באתר
שלנו. אתה יודע, אני חושבת שחלק, לגבי השיחה, לגבי הדרך לדבר, אני חושבת שחלק מהדברים שאפשר לעשות זה באמת בגן, ללמד את הילדים להתווכח. ושזה לגיטימי להתווכח, ושזה בסדר לא להסכים. ולא
נכון.
שכולם אומרים אמן.
אני אגב שגם בגן דרך אגב, שיש לנו ילדים קטנים, אנחנו מחנכים אותם לזה, ואנחנו מאבדים את זה מתישהו. אנחנו אומרים לילד קטן, תוותר לחבר שלך, תוותר לאחיך הקטן. אנחנו מלמדים אותם שלוותר זה בסדר. ואז התנאי שאנחנו מאבדים את זה. אנחנו מאבדים את זה כי הציבוריות, בהתחלה...
מאבדים את עצמנו.
בהתחלה המרחב הפרטי שלנו, ואחר מכן גם המרחב הציבורי, לא מתגמלים ותרנות. אפילו לוותר בכביש, אתה מרגיש פעם פרייר. תוותר, מה אכפת לך? עשו נדחק, אחות. כך, זה מנקודת בסוף. הנחה שהוא ממהר לבית חולים לבקר את אמא שלו על ערס טווי. תן לו. כן. עכשיו, דרך אגב, אני
וגם אם לא, יש לו צורך להידחף, אז שידחף.
כן, שלא ישתמע, דרך אגב, שאני 100% בזה, גם אני הרי, כמו כולנו, חוטא בזה. אבל נכון, אנחנו לא מתגמלים פשרנות ווותרנות, אנחנו... גם בפוליטיקה, אנחנו שוב במערכת בחירות, אנחנו מתגמלים הרי אמירות ברורות, בואו לא נגיד רק קיצוניות, בסדר, שים רק את הקיצוניות בצד, אנחנו בכלל מתגמלים אמירות ברורות, אנחנו לא מתגמלים אמירות של מצד אחד, מצד שני, אנחנו אפילו לועגים להם בתוכניות סאטירה, אנחנו אפילו לועגים להם...
כן ולא.
כן, בדיוק, אז אנחנו, כן, מה לעשות שהמציאות היא באמת כן ולא, המציאות היא לעתים נדירות שחור ולבן. ומערכות בחירות רק מעודדות את הדיכוטומיה הזאת, מביא קולות. שוב, דרך אגב, יהיה נכון מאוד לא להטיח את האשמה בצד כזה או אחר, ותמיד להסתכל על הדבשת של עצמנו, איפה אנחנו מעודדים את האמירות המאוד מאוד ברורות האלה.
זה בכלל צניעות לדעת ולהבין שאנחנו לא יודעים הכל, ושאנחנו לא תמיד צודקים, ושבעצם אנחנו הרוב לא יודעים.
נכון.
שזה מאוד יפה לשאול ולנסות להבין.
מסתכל רגע אחורה, כל מיני דברים שקראו את החברה הישראלית לפני כמה עשורים, ונראה שזה כזה חשוב, הוויכוח הנוראי על השילומים שנגמר ברימון בכנסת. כי התקבלה החלטה. טוב. יש עוד הרבה מאוד החלטות שהתקבלו לאורך השנים. לא הצדיקו את השנאה הזאת. אנחנו מבססים הרי את השנאה באחד, ככה בשכבות, אחד אגבי השני. אנחנו גם זוכרים דרך אגב את כל האמירות הקיצוניות. אין הרי בן אדם אחד מעל גיל 40 במדינה הזאת, או 45, שלא מכיר את נאום הצ'חצ'חים של דודו טופז. עכשיו אני מנחש שבשנת 81 היו עוד הרבה מאוד נאומי, הייתי אז ילד צעיר, אבל היו אז עוד הרבה מאוד נאומי בחירות בשנת 81. אף אחד לא זוכר אותם.
לא כאלה.
אף אחד לא זוכר את מה שנאמר בהם. דרך אגב, גם בנאום של דודו טופז כנראה לא זוכרים מה נאמר.
גם לא, ואם בגין לא היה עושה מזה נאום נגדי כל כך יפה, אני לא חושבת שמישהו היה זוכר את נאום הצ'חצ'חים שלי.
אני חושב, אני לא בטוח שאת צודקת. אני חושב שהנאום הזה, שאמירה כזאת, שאמירה קיצונית ומתלהמת, היא אמירה שזוכה למקום שכבוד בפנתיאון של ההסתה והגזענות וה... כן, זו אמירה קיצונית, וזוכרים אותה. והיא מתגמלת, דרך אגב. מה זוכרים ההפגנות נגד ראש הממשלה לשעבר נתניהו בבלפור? זוכרים את הבחורה שטיפסה חשופת חזה על המנורה, וזוכרים את עברי המין. היו שם עשרות אלפי אנשים שעשו דברים אחרים, שלא טיפסו חשופי חזה על המנורה.
זה לא היה מעניין מספיק.
נכון, אז אמירות קיצוניות, אמירות קיצוניות זוכות לחשיפה, ואנשים יודעים את זה. וזה משחק שכולנו לוקחים בו חלק. ובהקצנה הזאת צריך להילחם, וזה קשה, כי נורא קל לטפס על המנורה חשופת חזה. הרבה יותר קשה ללכת להפגנה פעם אחר פעם, ולהגיד את דברך במתינות. לצעוק מתינות, זה מה שאנחנו מנסים לעשות בדרך שיר הבנקי, אבל זה מאוד קשה. אני לא אומר את זה בטרוניה, זה ככה זה. אני מנחש נכון. שגם לפני הרשתות החברתיות, גם בכיכר השוק באגורה, ביוון העתיקה, מי שצעק וקילל, בטח זכה לי יותר מקהל ממי שעמד על ידו ואמר מצד אחד ומצד שני, ונשא נאום פילוסופי מרתק.
מן הסתם.
נכון, זה הטבע האנושי, וצריך להתמודד איתו.
אז... זה פרויקט אחד, הפרויקט של ה...
כן. נספר על עוד פרויקטים, נספר על עוד פרויקטים, בשמחה.
נספר על עוד פרויקטים.
הפקנו, הפרויקט הרמסה הראשון שיזמנו בעצמנו, ועל בסיסו הקמנו את, ככה איתו, הקמנו את דרך שיר הבנקי, הוא נקרא, זה פרויקט של פודקאסטים. אני לא יודע מי מהמאזינים שלכם שמאזינים לרדיו, אני הולך להעביר אותו לפודקאסטים, אבל...
שיזינו לכמה שיותר דברים.
בסדר, אנחנו הפקנו סדרה של 13 פרקים לזכרה של שיר, נקרא סיפור אחר. עשינו את זה עם יובל מלכי, שהוא מרשה לומר פודקאסטר מוביל במדינת ישראל, בעיקר בתחומים של היסטוריה. 13 סיפורים על אנשים שעשו טוב, טוב מאוד אפילו, הרבה פעמים אגב סיכון עצמי, לתורתם של אנשים אחרים, לסיפורים מהמרחב הישראלי, היהודי והעולמי, כל מיני מרחבים. ללא הבדלים של, של דת, גזע, מין, פירסינג, נטייה מינית או צבע אור. והסיפורים האלה יש להם סאבטקסט מאוד ברור. בסוף אנחנו בני אדם, ומתחת לכל החזות החיצונית והאמונה הדתית והזהות הפוליטית, מה שחשוב זה המעשים שלך כבן אנוש ולא דברים אחרים. הסיפורים האלה חלקם מתכתבים עם תוכנית הלימודים לבגרות, ובזמן הקורונה בעזרתם של מורים מתנדבים הפקנו להם מערכי שיעור שנמצאים כולם באתר שדר השיר הבנקי, גם הפודקאסטים, גם מערכי השיעור. הפודקאסטים זמינים להזנה גם אצלנו באתר, גם באתר של כאן, שעלה גם באתר של כאן, גם באתר של יובל מלכי, נקרא סיפור אחר לזכרה של שירה. הסיפורים בכוונת מכוון הם לא נורא ארוכים ולא ארוכים לתלמידי תואר שלישי בהיסטוריה. הם ארוכים לזמן ההזנה של נערים צעירים, עושים בהם שימוש, מדריכים בתנועות נוער, מפקדים בצבא, וגם כמובן ההזנה חופשית עם אנשים צעירים ברכב, וגם אנשים מבוגרים יותר נהנים מהם. הסיפורים כשלעצמם הם סיפורים יפים. אני בכלל חושב שסיפור טוב הוא מנצח תמיד. ולכן בחרנו במדיה הזאת. זו מדיה זמינה מאוד, חינמית, והסיפורים, אנחנו שמחים שעושים בהם שימוש. יש לנו פרויקט שנקרא חדר מורים, זאת ירושלים, שאנחנו עושים אותו ביחד עם ההיברו יוניון קולג' בתמיכת משרד החינוך, בתמיכת עיריית ירושלים.
תוכנית של
סליחה?
שהמטרה שלה?
זה תוכנית השתלמות למורים, השתלמות של 30 שעות שנתיות למורים יהודים וערבים. אנחנו עושים את זה בירושלים. השנה סיימנו פיילוט, או לא פיילוט, סיימנו שנה מוצלחת בגליל המערבי, במטה אשר, ואנחנו השנה נרחיב את זה, אנחנו מאוד מקווים שנצליח להרחיב את זה גם לאזורים אחרים בארץ. אנחנו מפגישים מורים יהודים וערבים מכל המרחב הירושלמי. המורים הירושלמים מגיעים, היהודים מגיעים מכל המרחב, מבשרת ציון ועד גוש עציון, עם כמעט כל כיסויי הראש או הדרם האפשרי, לרבות אפילו מורים חרדים, לא הרבה, אבל גם. המורים והמורות הערבים מגיעים מכל המרחב המזרח ירושלמי, כולל מחנה פליטים שואפת, ומזרח העיר, ובית צפפה. והם נפגשים כדי להכיר אחד את השני, כדי לשמוע את הסיפורים אחד של השני על המרחב הירושלמי הלא פשוט. ההשתלמות היא דו-לשונית, בעברית ובערבית. הם מכירים אחד את השני, הם מתארחים אחד בבתי הספר של השני, הם עושים סיורים במרחבים היהודי והערבי אחד של השני. זאת לא השתלמות פשוטה, השתלמות מאתגרת, בטח עם המציאות החיצונית, שכל פעם מכה בנו עם איזשהו שומר חומות חדש. לא מכה בנו, היא מכה במדינת ישראל כולה, אבל כן. היא בהחלט לא הופכת את התוכניות האלה פשוטות יותר, אבל מצד שני היא מדגישה את הצורך בתוכניות הללו. אחד התוצרים של התוכנית הזאת זה תערוכת צילומים של המורים היהודים והערבים ביחד, מסיירים בעיר, נפגשים, מדברים עם ציטוטים בערבית ובעברית. התערוכה הזאת היא מוצבת בכל מיני אתרים בירושלים, יותר ציבורים, פחות ציבורים, נודדת לחדרי מורים לפעמים, לבתי ספר. לפני 3 שנים הצבנו אותה בהסכמת עיריית ירושלים על פסי הרכבת הקלה, מכיכר ספרא ועד תחנה מרכזית, כל רחוב יפו. ואני מודה שהיו לי חששות שהתערוכה לא תשרוד, שהיא תעבור ונדליזם. ואני חייב להגיד בשמחה שאף אחד לא נגע בצילומים. במשך חודש שלם, חודש יוני, לפני 3 שנים, התערוכה הייתה על הפסים. ואנשים הסתכלו וראו, זה חלק מהפרצוף של ירושלים, גם זה, לא רק הפרצופים של ההקצנה והשנאה. וכשבאה מורה ערבייה ומסבירה שהיא באה לתוכנית בין היתר כדי לאפשר לה לתת תשובות טובות יותר לתלמידות שלה, למה להן לא להיות שהידיות ולצאת לתקור חייל וככה למות מות קדושים על חשבון יהודי אחר, יהודי נוסף, אז אתה מבין שאתה עושה דבר חשוב מאוד בשביל שנוכל לחיות פה חיים טובים יותר. התוכנית הזאת היא, שוב, אנחנו לא מתיימרים להיות אנשי חינוך, לא מתיימרים להבין. אנחנו יודעים להביא לשם כסף, יודעים להביא לשם הדרייב, יודעים להביא לשם, יודעים לעשות החיבורים, גם של דרך שיר הבנקים, גם של משרד החינוך, גם של עיריית ירושלים, עם ראש העיר הנוכחי שלה, משה ליאון, ששם שם הרבה מאוד כסף, משרד החינוך שמכיר בזה לגמול השתלמות, תוכנית לא פרטיזנית, אנחנו לא עושים דברים פרטיזנים בדרך שירה בנקי, אנחנו לא עושים דברים שהם מתחת לרדאר, עושים דברים על השולחן, בשיתוף פעולה, אנחנו לא
חתרנים. כן, אז אתם יוצאים בתוכנית לגיוס המונים, אנחנו נעשה הפסקה של שיר, תשרי, ואחר כך תספר לנו קצת על התוכנית הזאת, בסדר?
כן.
אז שיר תשרי.
השמיים משתנים לעיני החקלאים, השכנים מתכוננים לימים הנוראים, מישהו חושב עליך ורושם את מעשיך, מנדרינות מבשילות בפרדס במועדן, המורות משתעלות והולכות לישון גדול, עוד חמסין נשבר אתמול, גם החופש הגדול.
עכשיו בשידור?
כששמתי פעם שעברה, דיברת על ההקדמה.
אז התבלבלתי.
אוקיי, אז הנה, בבקשה.
עכשיו, ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים. בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
אז חזרנו, אורי.
אורי, כן, שלום.
אורי, יו, יו, אורי, 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 אורי.
זה נראה לי ייקח לה עוד שעה שהיא תקלוט את ה...
אורי, אורי, מה נשמע?
הכל טוב.
אז הדלקתם משואה השנה.
נכון.
נו, איך היה?
היה מרגש, והיה... סוג של הכרת, שתודעת הצטיינות, נגיד ככה, לפעילות שדרך שיר הבנקי. הרי לא עשינו את זה כי לא הדלקנו משואה כשיר הנרצחה.
לא עשיתם את זה כדי לקבל משואה, אלא עשיתם
לא,
את זה.
לא, בוודאי שלא, אבל גם לא הדלקנו משואה כשיר הנרצחה. הדלקנו משואה כי הפעילות שדרך שיר הבנקי, יש אנשים אחרים חוץ מאיתנו שחושבים שהיא גם חשובה, וגם מוצלחת, וגם אפקטיבית. אז כן, בעניין הזה אנחנו חושבים שכן, זה היה סוג של התרגשות וסוג של תעודת כבוד. וסוג שלא היינו מעדיפים, היינו מעדיפים מאוד לא להיות
שם. אתם מעדיפים לא להיות, שזה לא היה בכלל.
כן, אנחנו ברמה אישית, זה היה משעשע, אנחנו גרים מאוד קרוב להר הרצל, אנחנו כל שנה שומעים את החזרות ושומעים את הזיקוקים ושומעים את זה, השנה גם הלכנו לשם, ועוד שזה נגמר, עוד הספקנו לחזור חזרה לשבת עם החברים כרגיל ביום העצמאות, יש אנשים צריכים להגיע להדקת המסעות מכל הארץ, אנחנו באמת באנו ברגל.
אז תגיד, אבל אתם כותבים את הנאום או שכותבים לכם אותו?
גם וגם אנחנו כותבים את הנאום, אבל יש מישהו שאחראי על זה, שמישהו נחמד מאוד ומוכשר מאוד ומוצלח מאוד, שדואג שהנאומים א' לא יעלו אחד על השני ולא כולם יגידו אותו דבר. בסדר, אבל אנחנו כותבים את הדברים.
אז גם אני אומרת כל הכבוד.
תודה.
אני נותנת לכם תעודת הערכה.
תודה.
ועכשיו תספר לי, תקן, על הפרויקט שאתם יוצאים לפרויקט גיוס המונים.
דרך שיר הבנקי, כמובן עמותה, לא כוונת רווח. לא צריך להגיד שאנחנו, התנועה החשבונאית היחידה בינינו לבין העמותה זה שאנחנו שמים שם הרבה מאוד כסף שלנו. אנחנו לא לוקחים משם לא החזר ההוצאות ולא החזר הדלק ולא החזר החנייה ולא אפס עגול מוחלט של, 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 של כספים לעצמנו. ויחד עם זאת, ארגון כזה דורש תקציבים. אתה צריך שלם למדריכים שמדריכים את בני הנוער, ואתה צריך שלם למתרגמים, ואתה צריך שלם להדפסות ולהסעות.
מעצבים.
ולכיסאות ולפרסומים ולהבטחה באירוע ולכל הדברים הללו שעולים כסף. הפעילות שדרך שיר הבנקי עולה כסף, והיא כמובן מטבע הדברים נשענת על תרומות, גם כמובן שקרנות וגם כל מיני שיתופי פעולה כאלה ואחרים, אבל גם התרומות מהציבור. אנחנו בפעם שנייה עושים קמפיין גיוס המונים שיש לו שתי מטרות. המטרה הראשונה, ואנחנו לא מסתירים את זה, לגייס כסף לפעילות של העמותה. כמו שאמרנו, היא לא יכולה להתבסס אך ורק על פעילות שמתנדבים, למרות ששוב, חוץ מהפעילות שלנו, יש עורך חשבון בהתנדבות, ועורך דין בהתנדבות, ופרסמים בהתנדבות, יש המון המון התנדבות ועזרה וסיוע מסביב לקמפיין כזה ולפעילות בכלל של אנשים טובים. משרד הפרסום ראובני פרידן תרם לנו פעם שנייה את כל שירותי הקריאיטיב, היצירה היצירתיות וההפקה שלו כדי להפיק קמפיין וכן הלאה, אבל בסוף צריך לגייס כסף, אז זו המטרה הראשונה, ובאמת כל תרומה נחשבת, גם 50 שקלים וגם 180 שקלים וגם הוראת קבע של 25 שקלים לחודש היא דבר שמאוד מאוד עוזר לנו. אפשר גם להגיד לטובה לדרך שיר הבנקי, התקבלנו לשם השנה אחרי עבודה מאומצת והוכחת היכולות שלנו, זה לא תהליך פשוט, אבל התקבלנו לעיגול לטובה, ומי ש...
ועיגול לטובה זה כל ההפרשים של הכספים?
בכרטיס האשראי, נכון. אתה יכול בכרטיס האשראי, אתה בשתי דקות יכול לעשות את זה באתר שלנו, באתר של חברות האשראי, באתר של עיגול לטובה. זה משהו כמו ממוצע של 4 שקלים לחודש תרומה. אנחנו שמחים מאוד שעושים את זה לטובתנו.
איך זה עובד?
איך זה עובד עיגול לטובה?
כן, אני צריכה לשלם נניח 12.90.
את משלמת כאילו 13. 10 אגורות דרך שיר הבנקי מקבלת.
ואני צריכה להירשם למנוי לטובה?
כן, את צריכה להיכנס לאתר של עיגול לטובה, ולהגיד שאת רוצה להגיע לטובת כרטיס האשראי שלך, שמספרו כך וכך, לטובת דרך שיר הבנקי.
הבנתי. ואז כל סכום אני פשוט...
הממוצע הוא 4 שקלים בחודש, נכון.
אני פשוט משלמת את הסכום עגול, וההפרשים הולכים לטובת...
נכון, זה אומר שאת בערך בחודש תתרמי משהו כמו 4 שקלים לדרך שיר הבנקי.
אוקיי, אז תתכנסו לכרטיסי האשראי שלכם ותרשמו.
נכון. אז מטרה אחת היא כמובן גיוס כספים, ואפשר, אומנם הקמפיין באופן פורמלי הסתיים, אבל האפשרות לתרום כספים דרכו, דרך כפתור התרומה בדרך שיר הבנקי, באתר של דרך שיר הבנקי באינטרנט, קיימת בדיוק באותה פלטפורמה שג'גיב, תורמים, סדר גודל של 30 שניות לאחר מכן הקבלה אצלכם במייל.
אז פשוט להיכנס לאתר, ובאתר יש
כפתור תרומה.
כפתור תרומה.
נכון, ומשם או בביט או באשראי, 30 שניות הקבלה אצלכם במייל, מוכרת לצורכי מס. מאוד, מאוד פשוט, מאוד, כמו כל רכישה באינטרנט, הכל יותר מובטח ולא יותר בטוח בלי כל מיני שירקס. המטרה השנייה של קמפיין כזה היא להביא את הדבר קיומה של העמותה למודעות כמה שיותר רחבה אצל כמה שיותר אנשים. ובאמת, בעקבות קמפיין כזה יש לנו עוד ועוד פניות של מורים ושל מדריכים ושל בתי ספר ושל תנועות נוער לקחת חלק בפעילות שלנו, כי בסופו של דבר עצמה והצורך בפעילות הזאת הרי הוא לא מוטל בספק. אנחנו לא בוויכוח שהחברה הישראלית זקוקה לדלי מים קרים, אם אפשר זרנוק מים קרים תמידי שישפחו עליה לאורך כל הזמן, בטח בתקופת המערכת בחירות הביטי נגמרת של השנים האחרונות. ומשתי הבחינות האלה הקמפיין היה מוצלח, גם הוא גם גייס כסף להמשך הפעילות של העמותה, לעיצוב שלה ולמיצוב שלה ולהסדרת הפעולה לאורך שנים רבות ולרקימת תוכניות נוספות. השנה עשינו פיילוט מוצלח מאוד לבתי ספר יסודיים בעזרתם של שתי מורות, אחת מהן תמר טאג'ר זיכרונה לברכה נפטרה ממש כשהפרויקט שסיימה לעבוד על הפרויקט, חייבים לה הרבה תודה. והפרויקט הזה הוא פרויקט מצוין שצריך להתחיל לדחוף אותו לבתי ספר יסודיים, פרויקט שנכתב עדיין שמקצוע מעולים וקיבל תגובות מעולות השנה. והדברים האלה דורשים גם שבתי ספר יסודיים יכירו את התוכניות וגידו, אוקיי, אנחנו רוצים את התוכנית, רוצים לקחת חלק בה. וגם כמובן תקציב, מישהו צריך לרכז את זה, מישהו צריך לפנות לבתי הספר, מישהו צריך ללוות אותם בתהליך סליחה, ולשם כך נועדו הכספים.
יש לכם מנכ״ל, מנהל שעושה את זה בפועל?
יש מנכ״ל לעמותה, יש מנהלת פרויקטים, שני אנשים שמקבלים שכר. זה בעצם התקורה של העמותה. המשרד זה פחות או יותר המשרד שלי, המיילים והטלפונים והכל, הבסיס התנדבותי. לעמותה נכון להיום.
כי מישהו חייב לנהל את זה בפועל.
יש מנכ״ל.
זה יכול להיות על בסיס התנדבותי בלבד.
יש מנכ״ל ויש מנהלת פרויקטים. ואני מקווה מאוד שבעוד שנתיים נדבר פה, אז נוכל להגיד לך שכן, שגדלנו עוד, ויש מתחת למנכ״ל שני מנהלות פרויקטים או שני מנהלי פרויקטים, ועוד גייס כספים, ועוד מישהו שאחראי על יחסי ציבור, כן, גם יחסי ציבור, דרך אגב, אנחנו מקבלים בהתנדבות מחבר טוב, מיוצא תקשורת בשם שקטים, איתי ליטמן, וכך אנחנו מתנהלים. ונכון שזה אפשר ככה היה להתנהל במשך 5-6 שנים, והיום אנחנו צריכים לתמוך.
אז מה הלאה? מה החזון? לאן אנחנו הולכים?
החזון הוא לפתח עוד תוכניות ולהביא כמה שיותר תוכניות כאלה לכמה שיותר בתי ספר, ולאפשר את השפה הזאת של הסובלנות וקבלת האחר, להפוך אותה לשפה הרבה יותר פופולרית, מתוך הבנה שבאמת לא צריך לוותר על הזהות שלך בשביל לקבל את זה שיש פה אנשים אחרים. אני לא צריך להיבהל מזה שיש אנשים חרדים באקדמיה, ואני לא צריך להיבהל מזה שאני נמצא במרחב הציבורי, ואני לא צריך להיבהל מזה שיש אנשים שחושבים אחרת ממני בעניין, למשל, שמצעד הגאווה בירושלים, ואני אפילו לא צריך להיבהל מזה שהם עושים הפגנה נגד המצעד, והם רוצים שהוא לא יצעד בירושלים, כל עוד הם לא הופכים את ההפגנה הזאת לאירוע של שטנה ועידוד רצח.
הסתה.
כן, זה החזון. החזון באמת להגיע לכמה שיותר בתי ספר, להגיע לכל תלמיד בארץ, שבסופו של דבר שהתוכניות שדרך שיר הבנקי יגיעו לכל התלמידים בארץ, שהם יהיו חלק מהשפה של משרד החינוך.
שינוי מודעות.
כן, בהחלט.
שזה בעיני הדבר הכי קשה לעשות. אני דווקא הולכת על הקטע של בניית מודעות.
כלומר?
אני צריך לבנות את המודעות נכון, כדי שלא צריך אחר כך לשנות אותה.
זה מחייב להתחיל את זה בגיל, נכון. זה מחייב להתחיל את זה בגיל הגן. בסדר, נכון. אז נכון. אבל לא רואה סתירה בין הדברים.
אני הולכת לשם. כי ככל שאנחנו נתחיל בגיל הגן, אז יהיה יותר קל לשנות את זה אחר כך יותר מאוחר.
נכון. ושוב, אני מאתגר אותך. את צריכה להגיע לגנים שלא רוצים שתיכנסי אליהם.
אני יודעת שזה אתגר. אבל בשביל זה אנחנו פה, לא?
כן, כן.
יש לנו מה לעשות. אז אורי, הרבה תודה שהיית פה איתנו.
תודה לך.
אני מאחלת לך באמת לשנות מודעויות של כמה שיותר ילדים צעירים, כי זה החברה שלנו, זה המדינה שלנו, זה העתיד שלנו.
אני לא להסכים איתך.
ואני באמת חושבת שכל אחד עם הדברים שהוא עובר יכול למצוא, וראינו את זה פה שוקי היום באולפן, יכול בחוץ, מחוץ לאולפן, יכול עם הכוחות שלו להגיע למקומות שהוא לא חשב שהוא יכול להגיע להם. זה רק עניין של בחירה, ללכת בדרך אחרת ולהסתכל על החצי כוס המלאה ולא לשקוע באיפה שאנחנו נורא קל לנו לשקוע. וזהו, ואז אני ממש, ממש מעריכה ומכבדת את העבודה הנפלאה שאתם עושים. ולקראת סיום אני רוצה דווקא להקדיש למיקה, בת זוגתך, שיר. שיר מהמם בעיניי. אישה.
חני דינור.
חני דינור.
גיבורה שקטה.
גיבורה שקטה. חני דינור, גיבורה שקטה. ואנחנו מודים לכם שהייתם איתנו היום, ותודה לשוקי, ואחרינו חיננית לא עפר פלד, בתוכניתה
נפגשים
מחוץ לקופסה, ונתראה בשבוע הבא.
תודה רבה.
נתראה.
גיבורה שקטה, עסוקה כל כך, צער ותלאות, את עושה פלאות, וחיים יוצרת. עם תרדת היום, וחרדת הזמן, עם תחושת אשם, ועלבון ישן, מאחק רעים. בדרכך שלך מצפה לטוב, עייפה מאוד, לא הכל ורוד, ככה את שורדת. צעקה כבושה, לחישה רפה, בדמעות שטופה, למרחק צופה, כמה מאפה. את נושאת בעול, כאילו התבקשת,
אני ב...